מה שדיברנו שיעור קודם זה על הדרך שהחבר הציג את האמונה שלו. הוא מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וכלכלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי שהבריאו אותם את הים ואת הירדן, אחר כך שלח את משה בתורתו ואלפי נביאים וכו'. אז הדרך הזאת היא קצת ייבשה את מלך כוזר, הוא ציפה למשהו אחר, והוא הסביר לו למה הוא הציג את היהדות באופן הזה. זה בגלל שהוא הציג לו את החוויה הקולקטיבית של האומה, את ההתגלות האלוהית שעליה בנויה כל האמונה הישראלית. הרבה דברים אפשר לומר שהם באופן רוחני, אבל הם צריכים להיות מבוססים קודם כל על משהו שיחייב אותנו בהם. כל האמונה על הסדר האלוהי של הנהגת השם את עולמו, על המצוות, האמונה המצוות, החגים, כל מה שמחייב אותנו הוא נובע מתוך ההתגלות האלוהית לאבותינו במצרים, בהר סיני וכו'. לכן הוא הציג את זה ככה, כי אז זה הופך את הכל לוודאי, ומפה בעצם אנחנו ממשיכים. הוא נתן לו עוד איזה משל על מלך הודו, שאם היה רוצה לספר לו עליו, הוא קודם כל היה מספר לו על מה שראו עיניו, שהוא ודאי, שהוא חזק, ואחר כך על המעלות שלו וכו'. דברים שהוא שמע, אמר לך, ואנחנו פסקה קפה, ומאין זה ישיבתיך כאשר שילטני אתה, ודומה לזה אמר משה בפתח דבריו בדברו אל פרעה, אלוהי העברים שלחני אליך, רצונו לומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כי הדבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוהי נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. זה עוד ראינו סוף שיעור קודם. כלומר, קודם כל פרעה, כשהוא ניגש אל משה, כשהוא ניגש אל פרעה, הוא ניגש אליו במשהו שהוא מפורסם וידוע מבחינת המוצא שממנו הוא בא. מה נקודת המוצא? אני בא אליך בשם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. פרעה שמע על זה, זה היה הדבר מפורסם. כאלה נביאים, בכזה סדר גודל כזה, בכזה אזור מצומצם, ודאי פרעה שמע על זה, גם אנחנו יודעים שאברהם ירד למצרים וכו'. אז הוא בא אליו עם משהו שהתגלה, שנודע. ולכן לא אמר לו משה, אלוהי השמיים וארץ שלך אני עליך. אלא דבר שהוא יותר מצד ההתגלות בהיסטוריה, ולא בורי ובורכה שלך אני עליך. עד כאן ראינו שיעור קודם. וכן פתח האלוה, בדברו על כל עדת בני ישראל, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ככה עשרת הדיברות פותחות, שהקדוש ברוך הוא מציג את עצמו באופן כזה שאומר, מי שמדבר איתכם עכשיו, שזה חידוש מאוד גדול, שהשם מדבר, הוא אותו אלוה שהוציא אתכם ממצרים. את יציאת מצרים אתם חוויתם, ראיתם, עכשיו אני מצווה אתכם. זה חידוש. הציווי הוא יושב על ההתגלות, על משהו ודאי, על משהו שחווינו, שראינו. לכן ככה השם יתברך מציג את עצמו, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה לא רק הצגת עצמו, זה גם מחייב, כן? אנוכי השם אלוהיך, כן? כאילו, תקבל את אלוהותי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. זה שהכל נהיה בדברו, אנחנו יודעים, בגלל שהוא הוציא אותנו ממצרים, נכון? כי אחרת אם מישהו בא והיה אומר, השם הוא ברא את הכל, אבל זה הנרטיב שלך, היינו אומרים, נכון? אבל אחרי שכבר חווינו את כל מה שחווינו, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. זה לא דבר שיכול להימחק מהחוויה הלאומית הנצחית של עם ישראל, נצח ישראל. וכן פתחתי אני בהשיבי לך. עכשיו מסביר לו אחרי כל הסיבוב הזה למה הוא ענה לו כמו שהוא ענה לו. שר הכוזרים, כאשר שילטני לאמונתי והודיע אותך מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל ישראל. דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. כלומר, מה מחייב אותנו, זה גם אומר הרמב"ן. מה שמחייב אותנו במצוות כל הדורות, האמונה כל הדורות, להתייחסות הנכונה אל החיים, בתור גילוי אלוהי, בתור גילוי של רצונו, בתור ביטויים של השגחה, מה שמחייב אותנו זה מה שחווינו. דבר שנתברר בראשונה על פי ראות עיניים, שזה דבר מאוד עוצמתי וגדול וחזק, ולא היה לאדם אחד, ולא היה אירוע אחד, זה היה עשרות שנים, ואפילו מאות שנים, התקופת סוף בית ראשון, עוד היו ניסים גלויים, אפילו תחילת בית שני וכו', ונבואה, ויש היורדת מן השמיים ואוכלת את הקורבן, אבל כל תקופת המדבר, המן, הנביאים, ההתגלות, וגם, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים. קבלה זה דבר מאוד חזק. דיברנו על זה בשיעור קודם. כשאבא מספר לבן שלו, או סבא מספר לנכד שלו, מה הוא חווה, נניח, בשואה. אז הנכד, מבחינתו, יבואו כל המחקרים הכי אנטישמיים וינסו לעקור את השואה, זה מבחינתו בכלל לא רלוונטי. כי סבא שלו סיפר לו מה הוא חווה. וזה כאילו מבחינתו אמין כאילו הוא היה שם. מסורת שהיא מאבא לבן, מרב לתלמיד, זה דבר מאוד מאוד חזק. במיוחד שזה מסורת לא של אדם אחד שמספר איזה סיפור, אלא עם שלם שחווה חוויה מאוד עוצמתית ומטלטלת לטובה, אז זה דומה למראה עיניים. אמר הכוזרי, לפי זה, אין תורתכם מחייבת קיימתכם בלבד. כלומר, הוא בא מהמקום שלו, הוא גוי שמחפש מה המעשה הרצוי. יש לו חלום, המלאך אומר לו, כוונתך רצויה ומעשיך אינו רצוי. הוא פתאום, בסדר, טוב, יש לכם מסורת, אבל זה בעצם, התורה היא בעצם פונה רק אליכם, היא לא פונה אליי. אני יצאתי לאיזה מסע רוחני, לחפש. אמר החבר, אמנם כן. צודק. כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה אלינו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בה כל בני אדם, כלבן, כשחור, כי כולם ברואיו יתברך. אולם חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, מצד היות לו התחברות עימנו בהיותנו סגולת בני אדם. כלומר, הוא אומר לו פה תשובה שהיא קשה מאוד לעיכול בשביל גוי הבא מרחוק, ומחפש את דרך האמונה, ובא ואומר לו, אתה צודק, התורה היא לעם ישראל. צודק. עם ישראל גם הוא לא המיסיונרי. התורה היא לא באה לשכנע את הגויים להתגייר. הפוך, כשגוי בא להתגייר, אז מקשים עליו. רוצים לראות שהכוונות שלו אמיתיות. לא שהוא בא מאיזה מניע חיצוני, התאהב באיזה בחורה, או יש לו רווח כלכלי. שהוא בא באמת בשביל לקיים תורה ומצוות. אבל התורה היא בוודאי לא פונה לאנשים ומשכנעת אותם לקיים את התורה. כי התורה יש לה כתובת, וזה עם ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הבחירה האלוהית בעם ישראל היא יצירה אלוהית, והתורה היא נועדה לנפשות מסוימות. הגויים הם לא מצווים על התורה. על מה הם מצווים? שבע מצוות בנוח. יש רק שתי דתות אמיתיות בעולם. מה הם? עושה לך מבחן. מה הם שתי הדתות האמיתיות? יפה מאוד. אני רואה שהייתם בשיעור קודם. רק היהדות ושבע מצוות בני נוח. אלו הדתות היחידות שהן אמיתיות. ושתיהן, על שתיהן מצווה התורה. כן? ככה אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. אנחנו לא באים לשכנע את בני נוח לקיים תרי"ג מצוות, זה בכלל לא שייך אליהם. זה כמו שאתה לא לוקח ילד קטן ומעמיס עליו אפוד עם נגב ושרשירים ואומר לו קדימה יוצאים למסע 45 קילומטר. זה לא מתאים לילד קטן, נכון? תעזוב אותו שישחק עם הבובה שלו. הגויים ולא מתאים להם התורה. הנפש שלהם לא בנויה לזה. העול של התורה הוא עול גדול וזה נועד לנפשות עם תכונות רוחניות מסוימות, עם טבע שבנוי אחרת. זה מתחיל מטבע אלוהי אחר. ויצירה אלוהית. אבל הגוי הזה שומע את זה, הוא מתפלץ. הוא לא יכול לסבול את זה. ולא רק זה, הוא אומר לו, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבוא היום מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה אלינו. כלומר, על מה הוא מדבר? על מי הוא מדבר? הוא מדבר על הגרים, נכון? על הגרים. זאת אומרת, הגר הוא מתקלל באומה, הוא זוכה אפילו לנשמת האומה, הוא זוכה לנשמה חדשה, יש לו ייחוס חדש כביכול, כן? הוא כגר, זה כתינוק שנולד דמי, הוא דומה לתינוק. אבל עדיין, מבחינה, הוא אומר את זה גם בהמשך עוד פעם, מבחינה רוחנית יש לו בסופו של דבר איזשהו, שהוא רף מסוים שהוא חסום, חסום קצת. הילדים שלו כבר לא, הצאצאים שלו כבר ישראל לכל דבר. הוא עצמו גם כן, יש שם איזה רף מסוים. הוא ידבר על זה בהמשך, לגבי נגיד הנבואה. אנחנו רואים שגר הוא למשל לא יכול להיות נביא. למרות שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל, וזה עם הנביא עובדיה. עובדיה הנביא, כן. שהוא היה גר אדומי וזכה לנבואה. אבל הוא יוצא דופן. אבל לפשטות, מי שנלווה עלינו כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, עכשיו לא ישווה אלינו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בה כל בני אדם. כלבן, כשחור, כי כולם ברואיו יתברך. אולם חיוב התורה עלינו היא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים. מצד היות לו התחברות עמנו בהיותנו סגולת בני אדם. מה זה סגולת בני אדם? אנחנו משהו מיוחד, איכות אחרת. עכשיו, הוא שומע את זה, הוא לא יכול לסבול את זה. אנחנו תכף נראה גם למה הוא לא יכול לסבול את זה, אבל אנחנו גם תכף נראה את ההסברים למה הידיעה הזאת היא לא גאווה, היא לא איזושהי התנסות, אלא אולי אני אגיד את זה כבר עכשיו. זה מה שהוא אומר לו שאנחנו סגולת בני אדם, העם הנבחר, זה בכלל לא התנסות. בגלל שקודם כל לא בחרנו בזה, זה משהו אלוהי. כמו שתשאל אדם, תגיד, אתה אדם או צפרדע? אדם. טוב. ומה יותר גדול, אדם או צפרדע? אדם יותר גדול. אתה מתנסה. אתה לא מתנסה, מה זה קשור? אני בחרתי להיות אדם. זה משהו שהוא קשור לבחירה אלוהית. בכלל לא מתחיל מאיתנו. ועד רבה, זה רק גורם לנו לאחריות הרבה יותר גדולה. לקיים תרי"ג מצוות, זה תיק במידה מסוימת. זאת אומרת, יש לך שבע מצוות בני נוח. אתה יודע, זה גוי אוסטרלי כזה, גולש גלים, מבסוט עם השערות, שותה בירה על החוף. זה הרבה יותר קל, נכון? שיושב כל יום. לומד, תפילות, מצוות, פסח, שבת, ברית מילה. זה אחריות. זה אחריות על כל ההיסטוריה. אחריות על כל האנושות. צריך שלא יצא חילול השם ממך. ולייצג איזושהי מדרגה מוסרית, אלוהית. זה ההיסטוריה שלנו היא לא כל כך פשוטה של עם ישראל, כי לא כל כך עמדנו בתפקיד שלנו תמיד. בפעמים השליחות שלנו לא הצלחנו לבצע אותה. באמצע באו כל מיני השפעות חיצוניות, תקופות של דורות חוטאים וגלויות. זאת אומרת, הבחירה האלוהית הזאת יש לה הרבה השלכות, אבל היא לא מתחילה מהאדם. אם אדם הוא בא ואומר, אני הכי טוב, כי ככה החלטתי, זה אדם גאוותן. אבל אם אדם אומר, אני חלק מעם ישראל, שיש לו שליחות אלוהית, וזה לא מתחיל ממני, זה בחירה אלוהית, זה לא, אין פה שום התנסות בדבר הזה. אבל הגויים קשה לשמוע את זה. היוונים כל הזמן ניסו להוריד אותנו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. כלומר, תודו שאין לכם שום מעלה אלוהית. לא לתורה שלכם, לא לכם אחרי חטא העגל, זה כתבו לכם על קרן השור. אז קשה לו לשמוע את זה למלך כוזר. אמר הכוזרי, רואה אני אותך היהודי, מתהפך בדבריך, כי אחרי שכבר, אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות פגום. כלומר, מה אתה, התחלת לדבר עכשיו, דברים ש... קשה לי לשמוע אותם. אמר החבר, סיינינה, ואבאר את הדבר בהרחבה. ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אמר הכוזרי, דבר כאהבת נפשך. אמר החבר, הלא תודה, כעניין הטבעי, שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם, תדעים רגע, לפני רגע שאני נכנס לתשובה שלו, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. גם העניין הזה של עם ישראל הוא לא עניין גזעי. זה גם נקודה חשובה. הוא לא גזעי. כלומר, הוא לא, דבר שהוא גזעי הוא מתחיל בגוף, כן? העניין של עם ישראל הוא שייכות למדרגה רוחנית. והראיה שאפשר להתגייר. אם זה היה גזעי, אפשר היה להתגייר, נכון? מה שהגרמנים אמרו, הגזע הארי, זה הגזע הנבחר, זה גזענות. זה דטרמיניזם של היסטורי כזה, אנושי. החליטו שהם הגזע הנבחר, ויכולים לרדות באוקראינים ופולנים, וגזעים נחותים, ואת היהודים כמובן צריך להשמיד. זה כמו חיה בג'ונגל. זה גופני. אבל מה שעם ישראל מדבר עליו זה לא גזענות. לפעמים מאשימים אותנו בגזענות. זה לא נכון, כי אפשר להתגייר. זה לא קשור לגזע בכלל. אבל זה שייכות לשליחות אלוהית. שליחות כלל הווייתית. שליחות תיקון הנוחות שדי. שייכות אל הפעולה האלוהית. זה עניין רוחני לחלוטין. בסדר? אמנם הוא מתחיל ממי ש... הוא מתבטא שהייכות הנשמתית הזאת אל התורה ואל השליחות האלוהית הזאת ממי שאימו יהודיה, כן? ככה זה מתחיל. אבל זה עדיין אי אפשר להאשים אותנו בגזענות חס ושלום, ולא בהתנשאות חס ושלום גם כן, כי זה בכלל לא מתחיל מאיתנו, זה לא בחירה כמו שהסברתי. טוב, אני ממשיך. כן? כן, זה מפריע לו, לפום ריאטה, כן? לא יכול לסבול, הוא אומר, מה אתה, כאילו, אתה יכול לשמוע את זה, דברים האלה, זה נשמע כמו גזעני ומתנשא, אתה מבין? ככה הוא שומע את זה באוזניים שלו. אני הסברתי פה למה זה לא גזעני, וזה גם לא מתנשא. כי מתנשא זה דבר שמתחיל מהאדם, ופה זה מתחיל מבחירה אלוהית. יש מדרגות בבריאה. עכשיו הוא מתחיל להסביר לו את זה בתשובה שלו. אמר החבר, הלא תודה, כעניין הטבעי שממנו מתחייבים לקיחת המזון, לפסקה למדלף. הגידול וההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם, נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים. לא האדמה והאבנים, המחצבים והיצודות. אתה מודה שאבן היא לא אוכלת? אין לה גידול והולדה? אתה מודה? מודה. אין בה צמיחה? אין בה. אבן, אדמה, יסודות, אין. טוב, בסדר. מר כוזרי, זהו כלל הטעון פירוט, אולם ומתו. אמר החבר, ובניין הנפשי, שממנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות וחושים חיצוניים ופנימיים, וחיו יצא בהם, נתייחדו כל בעלי החיים. אין את זה בצמח, לא בעץ, ולא בפרח, ולא במלפפון. אין לו תנועה, אין לו רצון, אין לו מידות. כלב יש לו מידות, אריה יש לו מידות, פיל יש לו מידות. יש לו חושים, חיצוניים, פנימיים, יש להם נפש, אתה מודה? טוב, גם יש להם נפש החי, נפש חי, כי גם צומח יש לו נפש. גם אגב דומם יש לו נפש, אני אגיד לכם. למה הוא נקרא דומם, הדומם? כי הוא דומם, הוא שקט. אבל הרב ציודה היה מדגיש שגם יש לו נפש. לדומם גם יש נפש. בסדר? אני ממשיך. אמר הכוזרי, אף זאת אין לדחות. אמר חבר, אז הוא מתחיל אותו מי, ראינו פה, דומם, הוא ודאי לא במדרגת הצומח. אתה מסכים? מסכים. והצומח ודאי לא במדרגת החי. אתה מסכים? מסכים. אמר חבר, ואילו האדם, שהוא למעלה מן החי, מן החיות, מתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שממנו נתחייבו, תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחריו תיקון ענייני המשפחה, המדינה, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. כלומר, אדם, הוא מתנהל כבר בחברה, הוא חי, מדבר, נכון? וחברתי, הוא מדיני בטבע, הכוונה חברתי בטבע. ולכן, הוא צריך להתנהל בין אדם לחברו, לתיקון מידות. אני יכול להתנהל כמו איזה נמר בסוואנה, נכון? שהוא דאש, דאש, זה נמר בסוואנה, דאש, כן? הוא לא יכול להתנהג ככה, וגם תיקון ענייני הבית, צריך להתנהג, לאשתו כמו שצריך, ולהביא פרנסה הביתה, לגדל וחנך את הילדים, ואחריו תיקון ענייני המדינה, יש פה התאגדות של אנשים שמתנהלים באיזשהו סדר אנושי שמאפשר להם לחיות בהרמוניה, בשלום, בנוחות, אחד עם השני, באחריות, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. אנחנו לא רואים שיש את זה אצל החיות. אמנם יש לפעמים להקות של דגים וציפורים, אבל זה ודאי לא באותה מדרגה. זה פשוט שוחים ביחד, כמו שאומרים. אבל אדם, כל הרצונות והכוחות והכישרונות שלו, צריך להתסתדר אחד עם השני, אז יש תיקון המידות, יש עולם שכלי. פילוסופים גם עוסקים בזה, כן? בכל הסדרים החברתיים, סדרי המשפט, תיקון המידות וכו'. כמובן, בשכל טבעי, לא על פי הדרכה אלוהית. אמר הכוזרי, אף זה אמת. אמר החבר, ומה היא מדרגה למעלה מזאת? אתה רואה מדרגה יותר גבוהה מהאדם? אמר הכוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. כלומר, הפילוסופים. הפילוסוף הוא זה שמתווה את הסדרים למדינה. הוא יושב, מתבונן, צורה ביקורתית, מחקרית, בוחנת על העולם, ומתווה איזושהי דרך רוחנית, מוסרית, סדר מסוים. מר חבר, אינני מתכוון כי למדרגה מבדילה את בעליה הבדלה עצמית, כי יבדל הצמח מן הדומם, וכי יבדל האדם מן הבהמה. אולם היבדלות ברב ובמעט אין לה גבול. הואיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. כלומר, הפילוסוף הוא אומר לו, החכמים הגדולים, מה שהוא קורא להם פה, זה לא מדרגה שונה, זה האדם. אתה רוצה להגיד שבתוך המין האנושי, החכמים הם במקום גבוה? בסדר, אבל זה לא מדרגה נבדלת. לא משהו אחר. חי וצומח זה משהו אחר לחלוטין. צומח, אין לו תנועה, אין לו רגשות, אין לו מידות. זה משהו אחר לחלוטין. אדם זה משהו אחר לגמרי מן החי, בגלל שכלו, יכולת דיבור ותקשורת, ובחירה חופשית. אריה אין לו בחירה חופשית, הם מתוכנתות החיות. זה מדרגה אחרת לגמרי של גילוי אלוהי. פילוסוף זה לא מדרגה אחרת מאדם חי, אלא זה אדם שפיתח את החוכמה שלו קצת. בסדר, שקוי. אז הוא אומר, לא, זה לא. אז אמר הכוזרים, כן, אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה ממדרגת האדם. אין. אין יותר מן האדם. לפחות מה שאני רואה בעיניים, אני לא רואה, אני לא ראיתי. אמר החבר, ואם ימצא אדם, בן אדם, אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרא נור שאין עין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהיות שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ושעה ידועה, נסף על כל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. האין מדרגה זו נבדלת יבדל, הבדל עצמי ממדרגת בני האדם? כלומר, מה אתה אומר? אם יהיה אדם כזה שיהיה לו תכונות, יכולות לא אנושיות, יבוא באש ולא תשרפהו וכו'. אמר החבר, אמנם כן, מדרגה זו אם ישנה במציאות אלוהית מלאכיתי ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. כלומר, מה זאת אומרת השכלי, הנפשי או הטבעי? זה התכונות שיש לאדם, כי יש לו קצת טבעי, גופני, כן? אתלט, אתלט. הוא פיתח את הצד הטבעי שלו, נכון? יש אדם, יש צד שהוא נפשי, כן? יש אדם שהוא גיבור, אני יודע מה, לוחם, הוא פיתח את הצד הנפשי, את הגבורה שלו. יש עניין שכלי, הפילוסוף, הוא פיתח את השכל שלו, אבל אדם כזה זה משהו אחר, זה כבר שייך לחוק העניין האלוהי. אמר החבר, אין אלה כי אם אחדים יתארה אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו. כלומר, על מי הוא מדבר? אני יוצא רגע פה. אני חוזר טיפה אחורה. על מי הוא דיבר? על משה רבנו. בסדר? כל מה שהוא תיאר פה זה משה רבנו. הוא עלה, יבוא באש ולא תשרפהו. לא מדובר על אברהם. מדובר על משה. בהר סיני כתוב שהוא עלה אל האלוהים. זה היה שם האש. הוא עבר באש. יש פסוק, פסוק מפורש, כאילו נכנס ככה. והעם עמד מרחוק, הוא עמד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב. חוזר רגע אחורה, זה משה, הוא 40 יום 40 לילה, הוא לא אכל, לא שתה, לא ישן, נכון? עלה למדרגת המלאכים. הרמח"ל אומר בספר דעת תבונות שזה המדרגה שתהיה בתחיית המתים, משהו מהן זה משה חווה, שגופו נעשה בטל אצל הנשמה. כי העולם הזה, הגוף שלנו, הוא בעל משקל כבד. והנשמה היא כמו אורחת אצל הגוף. אדם צריך לאכול, לשתות, לישון, נכון? יש לו כל מיני דברים גופניים שמושכים אותו. אפילו הוא מת בסוף. וכו'. הגוף הוא בעל משמעות. אדם מאוד צדיק, הוא מצליח להשתלט על הגוף. הוא מצליח למשוך את הכוחות הנפשיים שלו, הגופניים שלו, להמליך את השכל שלו, את האמונה שלו. אבל גם הוא מושפע מהגופניות. אבל תחיית המתים זה לא יהיה ככה, אלא הגוף יהיה בטל אצל הנשמה, כמו משה שעלה לקבל תורה, באים יום לא אכל, לא שתה, לא ישן, יהיה גוף, אבל הוא יתעלה עם הזדהרות הנשמה. ככה רמח"ל מסביר, דעת תבונות, גם בדרך השם. אז זה תחיית המתים, משהו מעין זה ראינו אצל משה, זה מדרגה גבוהה, ובאור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו. כתוב שמשה קרן אור פניו, אמת שכתוב בספרים הקדושים שכל גופו קרן, אבל פניו בכלל אי אפשר להסתכל עליהם, זה צריך לשים מסווה שלא ייבהלו ממנו. הרמח"ל בדעת תבונות הוא מסביר שזיו הפנים זה ביטוי של הנשמה בגוף, זה מידת ההוד אצל המקובלים, ביטוי שלה, כלומר גילוי של הרוחני בגשמי. זה דבר מאוד מיוחד בעולם הזה שאין כדוגמתו, ככה רמח"ל מסביר. זיו הפנים של משה, בסדר? משה קרן אור פניו, ואתה יכול להיפגש עם הרוחני ממש דרך הגשמי. טוב, ולא יחלה ולא יחלש, נכון? כתוב לא נסלחו, נכון? ולא קעת עינו, משה רבנו, היה נשאר בגבורתו, הקים לבד את המשכן בגיל 80 ומשהו. זה קרשים כבדים, קרשים כבדים מאוד. הקים אותו לבד, היה חזק משה. עד שבהגיעו לאחרית ימיו, ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו, לישון ביום ידוע ושער ידועה. לא רק זה, הוא ידע מתי הוא ייפטר. מיטת נשיקה, נוסף על כל אלה ידע תעלומות, מה שהיה או מה שיהיה. כל מה שאנחנו יודעים בתורה, על בריאת העולם, על מה הנחש אמר לחווה, על מי היה הבן של מתושלח. כל זה בגלל שבא משה והסיר את הלוט מעל פני העבר. והיה הנביא שהתעלה למדרגה כזאת גבוהה, שידע מה שהיה וגם מה שיהיה. נכון? שירת הים, משה רבנו אומר, מקדש השם כוננו ידיך. איזה מקדש? מה המקדש? איפה המקדש? עכשיו יצאנו ממצרים. לא, הוא כבר רחוק. מה יהיה? והנחה שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנח אלוהי נחר הארץ. הוא ידע מה הולך להיות גם אחרי שהוא עתיד וכו'. זה מדרגה, אין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני אדם, זה לא מדרגה של פילוסוף. פילוסוף הוא בא מכוח שכלו האנושי, מכוח התבוננותו והשערותיו והתיאוריות הרוחניות שהוא למד ויוצר, חושב עליהם, יש לו השערות, בסדר, שכוח, אבל זה לא מדרגת נביא שבא גם בוודאות רוחנית על פי מה שהשם אמר לו, מה היה, מה יהיה, זה מדרגה אחרת לחלוטין, שהיא נבדלת ממדרגת בני האדם. שתגידו לי רגע אתם, מה הוא רצה להדגים לו? מאיפה יצאנו? מה הייתה הנקודה שהוא רצה להדגיש? כן, אבל מה, הוא יצאנו, אם אתם זוכרים, לכמה פסקאות הקצרות האלה, מתוך זה שהוא בא ואומר, רגע, התורה היא פונה רק אליכם, נכון? משם יצאנו. הוא אומר לו, אתה צודק, רק אלינו. עכשיו, מה העומק התשובה שלו? רוצה להגיד לו, יש לנו נפשות מסוג אחר, יש לנו נשמה, זה משהו אחר. כלומר, אנחנו יצירה אלוהית, ולכן קיבלנו הדרכה אלוהית שמתאימה לנפש הזאת. זה לא מתאים לכל גוי, זה לא מתאים לעמים, שנייה אחת. בסדר? מה שמתאים להם זה שבע מצוות בני נוח, אבל התורה היא פונה לסוגי נפשות מיוחדים. עכשיו, מה הייתי מצפה? שידבר וידגים לו. אז הוא אומר לו, תראה, נכון, אתה מסכים איתי שהצומח דומה, שונה מהדומם? מסכים. הדומם, החי מהצומח? מסכים. האדם מהחי? מסכים. מה הייתי מצפה שיגיד לו עכשיו? רוצה להגיד לו בעצם, עם ישראל הוא שונה מהגויים. זה משהו אחר לחלוטין. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד לו, נכון? זה מה שהוא רוצה להגיד לו. הוא אומר לו, יש דומם, צומח, חי, מדבר, וישראל, מדרגה חמישית. זה מה שהוא רוצה להגיד לו. זה מין אחר, משהו אחר. אבל מה הוא מראה לו את זה? על משה. אז תגיד, מה אתה רוצה להגיד לי שיש? דומם, צומח, חי, מדבר, משה? משה הוא כאילו מין אחר. אתה רצית להדגים על עם ישראל, נכון? למה אתה מדבר על משה? דבר על עם ישראל. תשובה. מה? טוב, חכה רגע. מה שהוא רוצה להגיד בעומק דבריו זה שמשה רבנו הוא חשף בפועל את מה שגנוז בכל עם ישראל בכוח. משה רבנו הוא פיתח את הכישרון הרוחני של עם ישראל. אבל מה שמשה רבנו הגיע אליו זה גנוז בכל האומה. זה הפיתוח של הכישרון הרוחני של עם ישראל, שבגללו הם קיבלו תורה. אנחנו עם של נביאים, עם כישרון רוחני מאוד מיוחד, והתורה פונה אלינו לקדש אותנו, לרומם אותנו, לעסוק בתיקון עולם, להיות שותפים עם אל, להשפיע על כל ההוויה במצוות שלנו. משה רבנו הוא פיתח את זה, הוא קיבל שליחות אלוהית, מרוב שהוא היה ענק שבענקים, אדון כל הנביאים. אבל באמת, באמת זה גנוז בכל האומה. האומה הזאת היא מין חמישי. היא לא, היא משהו אחר מהגויים. כמו שהצומח הוא שונה מהדומם. וכו'. אתם מבינים? רק משה רבנו פיתח את מה שגנוז באומה. אז ישיר משה ובני ישראל. משה שקול חזל אמרו כנגד כל ישראל. כן, מה אתה אומר? כן, משה הוא סופר כזה ראה וקדש. בסדר? משה רבנו דוגמה לכל נביאי וחכמי הדורות מה הכישרונות הרוחניים שעם ישראל יכול להגיע אליהם. בסדר? אבל זה באמת מין חמישי. ומשה רבנו חשף את זה בצורה הכי קיצונית. היו עוד נביאים שהטבע התבטל מפניהם, נכון? אנחנו יודעים שאליהו החיה את המת ואלישע החיה את המת. הירדן נקרא בפני אליהו, והרבה ניסים עשו הנביאים, נכון? לא צריך עכשיו לעבור על כל ספר מלכים. הרבה ניסים ומדרגות אל-טבעיות נעשו לנביאים, אבל זה גנוז בכל האומה. רק הנביאים הם פיתחו את הכישרון הרוחני נבואי שיש לאומה כולה. כתוב בגמרא, הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. אבל הכישרון הנבואי הזה הוא מבטא את מדרגת הנפש השונה. כן. כן. הוא בא ומראה לו הוא בא ומראה לו כמו שהוא דיבר איתו על יציאת מצרים. הוא בא ומראה לו מדרגות שהאומה חשפה, ובאמת הוא לא בא לשכנע אותו. הנקודה של ספר הכוזרי, בניגוד נגיד למורה נבוכים, מורה נבוכים אמרו משל, נכון? במסכת שבת יש שאני עומד ברשות היחיד, בעל הבית ברשות היחיד, והוא מוציא לרשות הרבים, נכון? תחילת מסכת שבת, שמה בדיני הכנסה והוצאה, מרשות לרשות. אז המורה נבוכים הוא דומה לאדם שעומד ברשות היחיד ומוציא לרשות הרבים. כאילו הרמב״ם הוא מייחצן את היהדות במידה מסוימת. הוא מתמודד מול פילוסופי אומות העולם. והוא מתאגרף איתם. ממש, יש לו שם מהלכים מאוד מורכבים מול הפילוסופיות, פילוסופיות שנהגו בדורו וכו'. ספר הכוזרי הוא במקום אחר לגמרי. הוא בכלל לא בא לך... הוא לא מתאמץ לשכנע אותו. אתה שאלת אותי מה האמונה שלי, אני אסביר לך מה האמונה שלי. אתה שואל אותי עוד שאלה, אני אסביר לך, אני לא בא לנצוח חן בעיניך. שאלת אותי מה התורה היא פונה רק אלינו, שקוייך, קלעת נכון, התורה פונה אלינו. לא מצא חן בעיניך, זה בעיה שלך, מה אני לא באתי לשכנע אותך, אני בכלל לא... אתה שואל אותי מה אנחנו מאמינים, זה מה שאנחנו מאמינים. אנחנו מין חמישי, ולכן קיבלנו תורה, וכמו שהסברתי, זה לא התנסות, וזה האחריות נוראה, וזה לא מתחיל מאיתנו, זה בחירה אלוהית, ויש לזה הרבה השלכות, בחיים הפרטיים, בחיים של הכלל, אבל זה ככה, מה תעשה? כן. רגע, שם השם. הוא לא בא לשכנע אותו. בשבילך, בתור בן ישראל, הספר הזה זה ספר אמונה הכי 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 חשוב. סוף מאמר א', מלך כוזר מתגייר. זאת אומרת, עם כל האנטגוניזם השטחי שקפץ לו בהתחלה, הוא הולך ומשתכנע שיש פה משהו גדול, משהו אחר לגמרי. דווקא זה לפעמים מוצא חן בעיני מישהו ש... כמו חשברוש, שאסתר אומרת לו, הוא שואל את אסתר, מה? מאיזה עם את? לא אומרת לך. וואי? כולם שפוטות שלו, כן? לא מגלה לך. איך אני? אז הוא התחתן איתה. לא מגיעה. אז הוא אומר, טוב, התחתנתי, זה, אני אעשה לה משתה. משתה אסתר קרא לזה. נו, מה את אומרת? תראי, איזה משתה סידרתי לך. איזה עמת? לא אומרת לך. וואי, משתגע מזה. אז זה הנחה למדינות, נקרא לזה הנחת אסתר. הנחה לכבוד המלכה אסתר, נכון? איזה עמת? לא אומרת לך. נדלק עליה לגמרי, נכון? הוא אומר, לא באתי לשכנע אותך. אתה רוצה, תלך, להתראות. דווקא זה מוצא חן בעיניו. כל המיסיונרים שהוא פגש מקודם, או השחצנות הזאת של הפילוסוף, השכלית, זה לא מצא חן בעיניו. אבל פה בא בן אדם אמיתי, ישר, מספר לו על עצמו, אתה רוצה לשמוע מי אנחנו? אני אגיד לך, מספר לך, כן. שאלות? זה לא
יודע מה שהיה ומה שיהיה.
אוקיי.
למה הוא לא בא ואומר לו, תראה, עם ישראל, תראה איזה חוקים צדיקים ואיזה מוסר אלוהי,
זה בדיוק
הדברים של עם ישראל. הוא דווקא מביא לו דברים?
כי זה בדיוק אותה נקודה כמו זה שאלה מאוד יפה ועמוקה. זה בדיוק אותה נקודה כמו הדרך שהוא הציג את האמונה שלו. הוא בא ואומר לו מה שראו עינינו. זהו. אני עכשיו, אתה רוצה לספר לך על מעלת משה רבנו? אני אתחיל להגיד לו עכשיו כל מיני דברים מספר הזוהר וספר היצירה. לא, לא, אני יודע מה. כל מיני דברים מפנימיות התורה. לא, לא, לא. הוא בא ואומר לו, מה ראינו? מה ראינו? זה מה שראינו. זה חזק ביותר. ברור הנקודה הזאת? אפשר לסגור רק קצת הדלת? בסדר? הוא בא... הוא לא בא, עוד רגע, הוא לא...
אני אביא לך דוגמה לבן אדם שיש לו
פוגעת בו, הוא בא ואומר לו דברים... כן, אני אגיד לך, קודם כל, הוא בא להראות לו שיש מין אחר, דבר אחד, ומשה רבינו חשף אותו. דבר שני, הוא אומר לו דברים שראו בעיניים, שזה הרבה יותר עוצמתי וכו'. מלומר דברים מופשטים ושלא... רגע, 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 רגע. דבר שלישי, פה הוא לא בא לשכנע אותו. הוא בא להראות לו שיש מין חמישי. אז איך אני אוכיח לך? אני אראה לך, אני אוכיח לך מדברים שהם עובדות. לא מתיאוריות. יש במדע דברים תיאורטיים. כשזה מטאפיזיקה, אז אין לך שום הוכחות, אתה בתיאוריות. הוא לא בא ואומר לו תיאוריות, הוא בא ואומר לו מה ראינו, תכלס, רוחניות שמתגלה בארץ. זה דבר חזק מאוד, כשהרוח היא מתגלה בארץ. טוב, אני חייב לעצור, כי יש פה עוד שיעור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.